Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? Okay, last time. This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions?
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירה ואיתי.
ויד שמיר.
למי שלא מקשיב, למי שזו פעם ראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. זה פודקאסט לקולנוע, ובכל שבוע כמעט, אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם כל אחד בנפרד ושניהם ביחד. כן,
טכנית עשינו את זה גם שבוע שעבר, כשהחדש לא היה מאוד חדש.
לא, מדי פעם יש לנו כל מיני פרקי ספיישל, סיכומי שנה, אוסקרים.
פה ושם.
כן.
סתם משעמם לנו.
כן.
אז הפעם אנחנו כן נעשה את הקונספט של סרט חדש וסרט ישן,
כן.
הם פשוט אחד הוא ההמשך של השני.
שזה משהו שאנחנו לא עושים יותר מדי, אבל בסדר.
לא, אבל זה מאוד
מבקש
הפעם.
זה הפרק ה-185 שלנו?
180 ומשהו.
כן, 185
אני חושב. איבדתי ספירה כי הייתי בחול.
פרקים קודמים, ובחוץ
לארץ סופרים אחרת.
פרקים קודמים אפשר למצוא בדף שלנו בפייסבוק, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע, שם אנחנו מעלים אותם דרך אייקסט, או דרך ארכייב.
מה שזמין בעיקרון.
archive.org.
איזה מהם שעובד?
אני משתדל לעלות לשניהם.
כן.
אפשר למצוא אותנו גם דרך הבלוג של אביעד.
כן, הוא נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד בפייסבוק. ואפשר למצוא אותנו דרך הבלוג של תום,
כן,
ושל עלי, עוד כמה אנשים.
כן, alilon.net, שגם לו יש עמוד פייסבוק. לפני שנתחיל את הסרט הראשון השבוע, אביעד, האזהרה הקבועה, טוטוטוטו.
הטוטוטוטו זה האזהרה הקבועה, כן.
האזהרה,
כן, אנחנו לא יודעים אם נחצצרת.
תום יעשה אפקטים קוליים מאוד גרועים.
האזהרה הקבועה היא שיש ספוילרים, והפעם זה, מכיוון שאנחנו מדברים על סרט המשך לפני הסרט הראשון, אז כבר בהתחלה יהיו ספוילרים גם לסרט הקודם. אז פשוט אנחנו פזרים את הספוילרים בכל הפרק, נסו למצוא אותם ותשלחו לנו אותם במעטפה.
טוב, אז הסרט הראשון להשבוע הוא.
Hello, Mark. So what you been up to for 20 years?
Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram and hope that someone, somewhere cares.
Missed you, mate.
I missed you too, Spud.
Choose looking up old flames, wishing you'd done it all differently.
Do you still take heroin?
No.
And choose watching history repeat itself.
Hello, Franco.
Simon. I'm home.
Choose your future.
Call the police.
What shall I say?
Just tell them we're dead.
Choose reality TV, slut-shaming, revenge porn. Yeah. Choose a zero-hour contract, a two-hour journey to work, and choose the same for your kids, only worse. And smother the pain with an unknown dose of an unknown drug made in somebody's kitchen. And then, take a deep breath.
T2,
כבר דיברנו עליו בפרק הראשון לשליחות קדלני 2.
כן, tying it all back. T2 train spotting, למה...
train spotting 2.
למה, כן, לא, אבל למה T2 train spotting?
אני לא יודע, זה מספר של רכבת, זה לא השם של הספר, של ספר ההמשך, ספר ההמשך נקרא פורנו. ומה שהבנתי הוא לא ממש קשור ללילה של הסרט הזה.
דני בוייל נראה כמו משהו שלא רוצה שיהיה למריטים שלו קשה למצוא דברים במנועי חיפוש. זה סרט אגב של הבמאי, דני בוייל.
דני בוייל, the pipes.
הגיוני.
בוייל.
התסריט נכתב על ידי ג'ון הודג'
שכתב גם את הקודם.
כן, שביסס אותו על שילוב בין הספרים... טריינספוטינג ופורנו של אירווינג וולש. פורנו זה ההמשך הספרותי של הספר טריינספוטינג, שהיווה השראה לסרט טריינספוטינג, אבל הם לא כל כך, הם חלקי דומים.
אין ממש קשר.
לא, יש קשר.
לא, אין קשר כך בין הסרט הזה לבין פורנו.
כאילו, יש קטעים בסרט הזה שהם פורנוגרפיים, אני מניח.
לא בדיוק, סוף.
לא ברמה של הסרט הקודם.
כן.
ובסרט משחקים יואן מגרגור, יואן ברמר, ג'וני לי מילר ורוברט קרלייל.
וגם התגלית של הסרט.
התגלית של הסרט?
אפשר לקרוא לה ככה, אני לא יודע, כי היא מבולגריה. אנג'לה, איך זה? אנג'לה נדיאקובה.
אני שמח שאתה ניסית לבטא את זה ולא אני. ואולי אפילו הצלחת, אני לא יודע.
בתפקיד ורוניקה קובץ'.
ויש גם הופעות קטנות של קלי מקדונלד, קווין מקיד, שירלי הנדרסון, ומישהו בשם ג'יימס קוסמו, ג'יימס קוסמו, כן, אני זוכר את מי עושה חלק עכשיו.
ג'יימס קוסמו.
אני די בטוח שהוא היה נבל של ג'יימס בונד בשלב מסוים.
רוברט קרליל היה נבל ג'יימס בונד.
באמת?
נדמה לי.
הוא נראה כמו
באחד מהם עם פירס ברוסנן.
הוא נראה כמו שירצה להרביץ לפירס ברוסנן.
הוא נראה כמו, כולם רוצים להרביץ לפירס ברוסנן.
אני מחבב את פירס ברוסנן.
אוקיי.
הסרט מתרחש 20 שנה אחרי האירועים של טריינספוטינג. אמרנו שיהיה ספוילרים לשני הסרטים ביחד, אז אין מה לעשות. בסוף טריינספוטינג, מרק רנטבוי רנטון, יון מגרגור, גנב את הכסף מעסקת הסמים שהוא והחברים שלו ניהלו, וברח לו לעבר שום מקום.
או אמסטרדם, במקרה הזה.
שום מקום, כן. 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 20 שנים אחרי זה הוא חוזר לעיר הולדתו מסיבות אישיות. אמא שלו נפטרה.
זה סיבה אישית מאוד.
כן, כאילו. והוא מנסה עד כמה שאפשר להשלים עם שניים מהחברים שלו.
עם השניים שלא רוצים להרוג אותו. כן. זאת אומרת, עם השניים שפחות רוצים להרוג
אותו. לא, עם השניים שלא יכולים, שיהיה להם קשה פיזית להרוג אותו.
אני לא בטוח.
סיימון סיגבוי וויליאמסון, ג'וני לי שרלוק הולמס מילר, שעוסק בימיו בהסנפת הרואין, לא הרואין, קוקאין. הסנפת קוקאין ושימוש בחברה שלו בתור כלי להפללת לקוחות בבית הזונות של אישה אחת שהוא מנהל.
הוא גם...
ויש לו גם פאב שהוא ירש מעורב. פאב מאוד כושל.
של דודה שלו.
זה בן אדם אחד. השני זה...
ועם זאת יש לו כסף למסך טלוויזיה ענק.
דניאל ספאד מרפי, יואן ברמר, ש... היה מחור,
נשאר לי אותו דבר.
שהיה מחור, ואז הצליח להתנתק, ואז חזר להתמכרות, והוא, כשהסרט מתחיל, הוא מבלה את עצמו במחשבות אובדניות, כי הוא לא יכול לראות יותר את אשתו והבן שלו, והוא פוטר מהעבודה, והוא נראה
כמו... הוא לא רוצה להיות יותר נטל.
ובלי להעליב יותר מדי, וכי הוא נראה כמו יואן ברמר.
שמע, זה בילו עבודה. שחקן שלא נראה כמו יואן ברמר, לא היה מצליח לקבל את התפקיד הזה באותה קלות.
שחקן שהשם שלו הוא לא יואן ברמר, שהיה בסרט המקורי.
שחקנים שלו נקראים יואן יותר מתקשים לקבל פה תפקידים.
תפקידים בסרטי טריינס.
זה אולי הסרט היחיד אי פעם שיש בו יותר משחקן אחד שנקרא יואן.
היקום הקולנועי של טריינספוטינג. בעצם אני מניח שטכנית פילף שיצא לפני שנתיים גם כן נכלל ביקום הזה.
אני לא יודע, אני לא ראיתי אותו.
קראתי את הספר.
ראיתי חלק.
קראתי את הספר, הוא יכול להתרחש באותו יקום.
לא ראיתי אותו בעצם.
אוקיי. והבעיה הגדולה שלו בזמן שהוא מגיע לשם, החבר הרביעי בכנופיה, פרנסיס פרנקו בגבי, רוברט קרליל, בורח מהכלא, הייתי אומר ניסיון בריחה גדים, אבל זה יותר שהשומרים ממש ממש טיפשים.
משטרת סקוטלנד מאוד מטומטמת.
משטרת סקוטלנד לפי הסרט הזה עברה שיעורים בהשגחה על אסירים מאנשים שמנהלים את ארקם אסיילם.
כן. בזמן סמינר מילואי דפינס.
זה הולך ככה, זה כזה, הוא נמצא בבית חולים עם שומר, והשומר יוצא מהחדר, ומשאיר את האסיר המסוכן שם.
בוא נתחיל לפני זה. הוא דואג שאסיר אחר ידקור אותו.
כדי שישלחו אותו לבית חולים.
באור יום. והאסיר משאיר שם... האסיר משאיר שם את כלי הדקירה, כשלבגבי יש בחדר ספר פתוח של אנטומיה.
כן.
שבו הוא סימן בדיוק איפה הוא רוצה שיתקרו אותו.
אוקיי, בסדר, כן.
נתחיל עם זה.
הוא נלקח לבית חולים, ושם הוא משכנע את השומר לצאת מהחדר ולא לעזוק אותו בזה שהוא אומר, תהיה בחור טוב.
כן. לאן אני כבר אלך.
כן, כל זה קורה פחות משבוע, אם אני זוכרת כמה זמן אחרון, אחרי שהוא כמעט רצח את העורך דין שלו במכות.
הוא לא ניסה לרצוח אותו, רק להרביץ לו.
לתת לו קצת אהבה סקוטית, מה שנקרא.
אני לא אמרתי את זה.
כאילו, אני אמרתי את זה.
כן, לא, כן, אני מבהיר שלא אני אמרתי את זה.
וכל האנשים האלה התנגשו בשורה של אירועים ותקריות, משעה שכל אחד מנסה להרוויח כסף על חשבון האחר, והם חושפים את העליבות הנוראית של חייהם, בצורה זו אחרת.
חוץ ספד נחמד.
כאילו, כן, אבל...
הוא לא מנסה להרוויח על חשבון אחרים.
למרות שבסוף הוא מצליח.
כן.
כן.
נגיע לזה. בעיקרון, זה סוג של לנסות ולהמשיך מאיפה שהם... סיימו בפעם האחרונה שכולם היו ביחד, שזה לפני 20 שנה.
21 שנה.
20 שנה בסרט. כן. לנו זה 21 שנה, כי אנחנו חיים מחוץ לעולם של הסרט, והזמן עובר אחר פה. הזמן שלנו עובר
יותר. אנחנו לא חיים בפלזנטוויל?
כן, אבל זה לא קשור.
אוקיי.
עניין, הקטע המעניין זה שאף אחד מהם לא באמת התקדם מעבר מה שהם היו בסוף הסרט הקודם. זאת אומרת,
הדמויות, לא השחקנים.
כן, השחקנים מאוד התקדמו, בעיקר יואן מקרגור.
כן.
למרות ששנים לא הצלחנו לזכר מתי הפעם האחרונה הוא היה בסרט מצליח.
הוא היה בסטאר וורס. לא. אחד.
הוא גם היה בסיפורי דגים אחרי זה, אבל... הוא היה בדברים.
אני חושב שהוא דיבב בסרטים מצוירים מדי פעם. גם. בשל DreamWorks, סביר להניח.
גם. טוב. עבר הרבה זמן מאז מולן רוש.
כן. הוא היה במולן, כן. של דיסני. כן.
לא.
שיחק את הדרקון. לא.
זה אדי מרפי.
הוא יהיה ברימק של מולן. הוא ישחק את הקול של הדרקון.
בוא ניתן להם שנתיים עד שהם יעשו את הרימק הזה.
הם כבר יתחילו לעבוד עליו.
זה יקרה. אתה יודע שזה יקרה.
הם כבר יתחילו לעבוד עליו.
מכל הרימקים שהם יכולים לעשות, זה מה יותר קלים. אוקיי, בכל אופן, הם חוזרים בערך לאותה נקודה שבה עזבנו אותם. מרק עדיין מנסה להראות שהוא יכול לצאת ממעגל הסמים ולהיות חבר מועיל בקהילה.
כן.
סיימון סיקבוי עדיין מנסה להרוויח כסף קל בכל מיני תרמיות, במקום למצוא עבודה נורמלית.
יש לו פאב, כאילו.
כן, אבל לא טוב.
והוא נמצא בסקוטלנד, זה נראה כמו מסוג הדברים ש... אתה יודע, מנהלים את עצמם. אתה שם, שם שלט שאומר...
יש לו פאב באדינבורו והוא לא מצליח.
כן, זה כזה, אתה שם שלט, זה פאב, אנחנו מגישים השקעות. אתה יודע, זה קצת כמו... מה העסק שבטוח ירוויח כסף בתל אביב?
קפה בשישה שקלים. יש עכשיו בחמישה שקלים, כי אז זה יהיה יותר זמן מאחרים.
קפה בשש וחצי שקל.
לא, זה היה יקר. אז סיימון עדיין מנסה... עדיין מנסה להרוויח כסף מהר, בלי תוכניות לטווח ארוך. והאמת שהוא ממש לא בלתכנן, הוא פשוט לא כל כך טוב בביצוע. ספאד עדיין צריך עזרה של אחרים כדי לשרוד, כי הבן אדם, בתחילת הסרט הוא מספר על זה שבגלל שהוא לא היה מודע לקיומו של שעון קיץ, הוא איחר לעבודה, פיתרו אותו, הוא איחר לקחת את, הוא איחר ללשכת האבטלה כדי להסביר למה פיתרו אותו. הוא איחר
לפגישה עם יועץ הנישואים, כן. כדי להסביר למה הוא איחר לשני הדברים, כן. הקודמים, ואז הוא איחר
לקחת את הבן שלו גם.
כן.
בקיצור, הבן אדם תקוע שעה באיחור.
תשמע, Daylight Saving Time זה המצאה נוראית. כאילו,
אני מסכים, אבל
מי המציא את זה? בנג'מין
כן, נראה לי
פרנקלין, כן.
סביר להניח. כן. הוא עשה דברים טובים והוא עשה דברים נוראים. כן,
פרנקלין הרס חיים של
מיליוני
אנשים שהתעוררו בזהה באמצע הלילה וכזה, אולי עם המשמרת לילה מתחילה עכשיו או משהו כזה, או
כן.
הייתי צריך להגיע לבחינה. תודה, פרנקלין.
זה שם אותו על שטר.
ורוברט קרלייל הוא עדיין אותו הבריון הפושע שמחפש תמיד להתחיל מכות עם כולם.
וגם הדמות שלו.
הוא כמו ג'ו פשי בסרטי הגנגסטרים האלה,
רק שהוא... ג'ו פשי.
לא, כן, הוא כמו... רק שהוא אשכרה כאילו מגודל גוף כזה.
ג'ו פשי... האמת שגם לא מאוד. בקפי הוא לא מאוד גדול.
לא, הוא לא גבוה, אבל יש לו... הוא גם לא שרי, אבל יש לו מסה.
הוא גם תמיד מחזיק עליו סכין בדרך כלל.
כמו שקוראים לזה הנשיקה הסקוטית.
ויש לזה עוד... יש לו עוד מאפיין אחד. הבן אדם נטול מודעות עצמית לחלוטין. ולכן הוא בטוח שמה שלא יהיה, הוא תמיד צודק.
כן.
20 שנה בכלא, הוא לא השתנה. ואז מחוץ לכלא, הוא גם לא השתנה, הוא מאוחזב מאוד שהבן שלו לא רוצה להמשיך במקצוע המשפחתי.
הוא חוזר הביתה, אחרי, עוד פעם, אגב, הוכחה
הוא ש... הוא פורץ הביתה.
עוד פעם, הוכחה שהשוטרים ב... זה ליף? זה ליף, כן?
זה בליף, כן.
כן, הוכחה שהשוטרים בליף בסרט הזה לפחות לוקחים שיעורים מהשוטרים בגותם. הוא בורח מהכלא, הוא פורץ לבית של אשתו, הוא נשאר שם במשך ימים על ימים, ואף אחד במשטרה לא חושב לדפוק לה בדלת.
לא, הוא מסתובב גם חופשי ברחובות אחר כך, ואף אחד לא...
בשלב מסוים, הוא מתחיל מאומה בפאב, ואף אחד, לא רק שאף אחד לא קורא לשומרים, אף אחד לא חושב להגיד, יו, האסיר הנמלט הזה שמסתובב פה, ראינו אותו כמה פעמים.
רק להבהיר, בסרט הקודם הוא היה מבוקש על, על, על עניין אחר, והוא לא הסכים לצאת לרחובות. פה הוא, קודם כל הוא מגיע הביתה להסתתר, אבל הדבר הראשון שהוא עושה זה לתכנן כבר מתי הוא ישדוד עוד משהו.
הוא מבוקש על בריחה מהכלא, ואלוהים יודע כמה עוד עבירות וכולם כזה, אנחנו עסוקים מדי.
הוא כבר 20 שנה בכלא, זה אומר משהו.
טריינספוטינג 2 הוא סרט של שני חלקים, או יותר נכון שלושת רבעי ואז עוד רבע.
משהו כזה, כן.
שלושת רבעי סרט זה קומדיה מצוינת.
קומדיית פשע נהדרת, כן.
אני חושב, אחת הקומדיות הכי מצחיקות שהייתי בקולנוע מזה הרבה הרבה זמן. בערך מאז סוף העולם. לא סוף, סוף העולם, הסרט הזה.
חשוב להבהיר את ההבדל, כן.
זה מדהים כמה ש... בעצם באמת זה לא אמור להפתיע אותנו. אבל זה מאוד כיף לראות כמה סגנון הבימוי הסופר היפר-אקטיבי, בוא נזרוק את כל מה שאפשר על המסך של דני בויל, מתרגם לקומדיות. דיברנו, אני ואתה כמה פעמים, על איך זה שקומדיות אמריקאיות מודרניות, ומאחר וההשפעה של הקולנוע האמריקאי מגיע לכל עולם, קומדיות באופן כללי, הן כל כך עצלניות ואפתיות ולא עושות כלום, ופשוט מסלמים את המצלמה מול כמה שחקנים, ונותנים להם לאלתר כמה שורות לא מצחקות ואומרים, קומדיה! אבל דני בויל לא כזה. דני בויל משתמש בסלפסטיק. דני בויל משתמש בטכניקות הקולנועיות כדי ליצור קטעים שאי אפשר פשוט לעשות משני אנשים עומדים על הבמה ומדברים. דני בויל אומר, אני הולך להצחיק אתכם, אני הולך לעשות משהו, דברים מטורפים לגמרי. יש פה סצנות שהיו בקלות יכולות להיות בתור הזהב של הקומדיות ההוליוודיות בשנות ה-30. כאילו יש קטעים שהם רק מהאנרגיה והתנועה שלהם, אתה אומר, זה היה יכול להיות בסרט שקט.
והנה משהו מוזר, דני בויל כמעט אף פעם לא קומדיה.
הוא ביים אי פעם קומדיה?
היה את הסרט הזה שיצא לפני טריינספוטינג, שהוא לא, שלו גרייב, שהוא לא קומדיה, אבל
לא ראיתי.
כליל יחסית, ולייפלס אורדינרי הוא סוג של... זה העניין, הוא לא במאי קומדיות.
לא, כן.
האמת שגם בסטיב ג'ובס, הסרט הקודם שלו, יש שם רגעים מאוד משעשיים.
לא, אבל בסטיב ג'ובס הרגעים המשעשיים זה השנויות של התסריט, זה לא... הבימוי עצמו הוא לא קומי.
נכון, אבל זה העניין, הוא לא במאי של קומדיות באופן כללי, אבל כשהוא כן מחליט לעשות משהו מצחיק, זה עובד לו. זה לפעמים אפילו יותר מתאים מדברים רציניים שהוא עושה.
וזה עוזר שכל השחקנים פה זורגים את עצמם לתוך התפקיד. אחת הסיבות שפחדתי לראות זה כי אמרתי, המשכים שמתרחשים ומצולמים 20 שנה אחרי המקור, זה, אתה יודע, אם אתה מחכה כל כך הרבה זמן, אתה כנראה אין לך שום דבר מעניין להגיד.
צריכים לחכות לפחות 30 שנה.
כן, אוקיי, מקס הזוהם, אבל חוץ מזה... כאילו, אנחנו כל הזמן, כשאנחנו מבקרים משהו, אנחנו אומרים מקס הזוהם, אבל חוץ מזה, כאילו, לא יודע, צבע הכסף למישהו באמת אכפת?
סרט משעמם.
בדיוק. כאילו, אף אחד, לאף אחד לא אכפת מהסרט הזה. לא יודע, חייל אוניברסלי 2 שיצא איזה עשור אחרי הראשון?
כן.
כאילו, כל הדברים האלה, שתיקחו קטלנית 3, שעוד היה בסדר איכשהו?
אינדיאנה ג'ונס הרביעי, כן.
כן.
יש פשוט השלב הזה שבו...
זה בברור בשביל הכסף.
כן. זה ידוע כשלב ה-DreamWorks. כי DreamWorks...
אני מעליב את סקוטלנד, אתה מעליב את DreamWorks. עכשיו נעליב את המהירים הסקוטים של DreamWorks, אני בטוח שיש כמה.
אני לא יודע. ה-DreamWorks, מה שהם הפכו כבר לסוג של מומחיות, זה לקחת סרט מצליח, סרטי אנימציה במקרה שניים בדרך כלל, לוקחים סרט מצליח... ואז מוצאים לו המשך, שיהיה גם מצליח, אבל יחכה פחות או יותר אותה נוסחה. ואז אחרי שני סרטים כאלה, הם פשוט אומרים, אוקיי, פשוט תנו לנו עוד. כל עוד זה מכניס כסף, תנו לנו. ובמקרה של טריינספוטינג, זה לא מה שקרה, כי קודם כל עברו 20 שנה, 21 שנים מאז הסרט הקודם. זה לא שהם פשוט אמרו, אוקיי, הסרט הזה הצליח יחסית, יש לו מעמד קלט.
הוא קלט, כן.
בואו ננסה להוציא עוד משהו. חיכו עם זה, לקחו את הזמן, מכירים בזה שהדמויות גם התבגרו, למרות שיש לי משהו להעיר לגבי זה עוד מעט. אבל בעיקרון הגישה הייתה לא לעשות עוד מאותו דבר, או לנסות לנצל את ההצלחה של הסרט ההוא כדי לעשות סרט נוסף מצליח.
אף אחד,
העניין הוא... בואו נעשה את זה.
לא, העניין הוא פשוט, אף אחד מהמעורבים, חוץ מאולי יואן ברמר, שאני לא זוכר לקראת אותו בשום דבר אחר, כי יכול להיות.
ראית אותו בדברים.
אוקיי. אף אחד מהם לא צריך את זה, זה לא שהם איזה כוכבי עבר שאף אחד לא מכיר, שאומרים בואו נעשה את זה. דני בויל זכה ב... אוסקרים מאז.
כן.
כן, והיה מועמד לכל פרס אחר. יון מגרגור נשאר כוכב. ג'וני לי מילר מאוד מצליח בטלוויזיה, ורוברט קרלל הוא שחקן אופי.
הוא גם מצליח בטלוויזיה, אגב.
כן, והוא ב-Once Upon a Time או משהו כזה. אז כאילו, לא, לאף אחד...
רוסלי גוצלי. בדיוק איך שדמיינת אותו, נכון?
אני חושב שראיתי שני פרקים מ-Once Upon a Time.
אני ראיתי פרק וחצי והוא היה שם, כן.
אוקיי. אז כאילו, הם לא צריכים לעשות את זה. הם רוצים לעשות את זה, וזה ניכר, ויש הנאה כזאת גדולה מהשלושת רבעי הראשון של הסרט. הבעיה היא, וזאת לא בעיה נוראית, זה לא שזה כזה ברבע האחרון הוא פתאום נהיה איום ונורא. הבעיה היא שהוא כל כך משעשע ומצחיק וכיפי בהתחלה, זה שהניסיון שלו בסוף לשנות הילוך ולעבור לאיזה פאסוס דרמטי, למין כזה בוא נייצר איזושהי משמעות עמוקה מהמעבר השנים ומהיכולת שלנו, חוסר היכולת שלנו להסתגל, לא כל כך עובד.
בעיניי יש לו בעיה אפילו קצת יותר עמוקה מזה.
כן.
זאת אומרת, הוא לא באמת המשך לטריינספוטינג. זאת אומרת, מבחינה לילתית, כן, הוא מראה לנו מה קרה 20 שנה אחרי הסרט הקודם. אבל אם לא היית יודע שזה המשך לטריינספוטינג, והיית רואה את אותו סרט עם הדמויות עם שמות אחרים, היית יודע שזה קשור?
אה, זה חייב להיות.
כי הוא מאוד עומד בפני עצמו.
אני לא מסכים. אני...
הוא כל הזמן רומז,
לא,
הוא,
כן,
הוא... הוא מראה לנו קטעים מהסרט הקודם או מהפרש
יש עליהם, מיליון קולבקס ורפרנסס ו...
אבל העלילה עצמה הייתה יכולה לעמוד בפני לגמרי לבד,
אוקיי,
באופן עצמאי.
גם העלילה של מקס הזוהם וכביש הזעם יכול היה לעמוד באופן עצמאי.
במקרה של מקס הזוהם זה די הקטע של הסדרה.
לא, אוקיי. הרבה, אתה יודע, הרבה סרטי המשך טובים יכולים פחות או יותר לעמוד בפני עצמו. הסנדק 2 פחות או יותר לעמוד בפני עצמו.
לא יודע.
אתה לא חייב לראות את הראשון כדי לענות מהשני.
נכון, למרות שהסנדק 2 כן מציג קו הלילה שלהם של הדמות הראשית מהסרט הראשון.
נו, בסדר, כל
אבל הוא כן נועד כדי לחבר למה שהיה שם.
אילו, העובדה שאתה יכול לענות מהסרט בלי לראות את הראשון, זה מבחינתי, זה לא מינוס. זה בונוס.
אני לא אומר שזה מינוס. זה דווקא הדבר החיובי שאני רוצה לומר.
אוקיי.
שטריינספוטינג 2 היה יכול לעבוד באותה מידה גם אם הוא לא היה טריינספוטינג. כי העלילה שלו והדמויות וגם ההומור והקטעים הפחות הומוריסטיים הם מספיקים בשביל סרט שהוא מנותק מדברים אחרים.
והאמת רוב הקטעים שהם callbacks קומי, כמו הקטע שבו אנחנו רואים את השירותים וכזה, או, זה השירותים האלה.
כן.
זה דווקא הבדיחות שפחות עובדות. למרות שאני חייב לציין שדווקא ברגעים הדרמטיים, הקטע שבו הם עומדים מתחת לקשת ההיא שהם רצו מתחתיה בסרט המקורי, וזה ספד רואה את הצלליות של עצמם רצות. זה דווקא עובד.
זה כן, אבל איפה שזה לא עובד מבחינתי, לא עובד, אבל איפה שכן הייתה בעיה מסוימת, זה שהקישור לסרט הקודם גורם לשים לב שאף אחת מהדמויות לא התפתחה מאז.
זה התמה, כאילו.
אני יודע, אבל זה העניין. עברו 20 שנה. צריך לקרות משהו חוץ משינוי של מקום עבודה. אנחנו, כשזה הסיפור של אנשים בני 26, זה עובד אחרת מאשר כשזה בני 46. המוטיבציה שלהם צריכה להיות שונה, האופי שבו הם רואים את העולם צריך להיות שונה, הם גם כולם, חוץ מבאגבי שמעולם לא היה נרקומן, הם כולם גם כבר אמורים להיות כשכל השלב של ההתמכרות לסמים מאחוריהם.
או יודע מה, אין, לא, כי אנשים יכולים להתמכר לסמים לנצח, הבעיה היא שבגלל שהם שחקנים הוליוודיים, חוץ מיואן ברמר, הם לא נראים כמו אנשים שעברו
לא, כן.
חיים. כאילו בשלב מסוים, יואן מגרגר וג'וני לי מילר, בגלל טעות משעשעת, קקקה, צריכים לרוץ בעירום על פני, על פני האחו.
הם לא... קצת רגע אחים כהן כזה.
דבר ראשון,
הסצנה עם
זה רגע גיא ריצ'י, זה לגמרי.
חשבתי גם עליו.
כן, זה לרגע. העניין הוא שהם לא נראים כמו אנשים שלוקחים סמים קשים, הם נראים כמו כוכבים הוליוודים שהולכים לחדר כושר. ג'וני לי מילר is jacked up, כאילו.
כן.
ג'וני לי מילר, אתה יודע, זה קטע שאמור להיות קצת מגוחך, אבל אני מניח שלחלק מהצופות ולחלק מהצופים זה רגע כזה של, או, בשרלוק רק, באלמנטרי רק הבטיחו, אבל פה מקיימים.
אז כן, אנחנו יודעים שהשניים האלה היו במשך שנים מכורים להרואין.
אחד מהם עדיין מכור? לקוקאין כאילו?
כן.
כאילו, וכשאני אומר מכור, אני מתכוון...
לא אומרים זה התמכרות או שפשוט
הוא לוקח את זה כסף. כאילו, הוא לוקח את זה כל הזמן, זה די הגדרה של התמכרות.
כן, העניין הוא שכן, שניהם לא אמורים להיראות כמו כוכבים הוליוודים כשהם בלי בגדים. ועוד פעם, עם מרק עוד אפשר, רנדבוי, אפשר עוד לקווה איזשהו, הוא שינה את החיים שלו, כן. הוא מנסה להיות בן אדם חדש, אבל אנחנו מכירים את הדמות, אנחנו יודעים שמשהו לא יעשה, הוא לא יכול להתמיד בדברים. זו הבעיה הגדולה שלו.
אין לי...
וגם בסרט הזה, בעיקרון, הוא בא לדבר אחד, והוא לא יכול להתמיד בו.
אין לי בעיה עם זה בתור משהו שהסרט מציג ובתור תמה, כי באופן, עוד פעם, מאוד ומאוד הולם, מאחר והסרט הוא קומדיה יותר טובה מרוב הקומדיות האמריקאיות שיצאו בשנים האחרונות, 90% מהקומדיות האמריקאיות, מאז עידן ג'אד אפטאו, זה על גברים מבוגרים שלא התבגרו, והם עדיין ילדים בלב.
כן, די נמאסים כאלה.
כן, זה העניין. אז הסרט הזה מציג את האבולוציה הסופית של זה, ואין שום דבר מקסים בחוסר ההתבגרות הזאת. זה, אתה יודע, זה לגמרי מוצג באור פתטי ומוזר ו... והרסני. אין שום דבר כיפי במה שהדמויות האלה עושות.
זה נכון. הדבר שמציג לי זה לא איך שמציגים את זה, זה פשוט זה שאני יודע איך הדמויות האלה היו קודם, ולכן התחושה שהיא כאילו הם פשוט עשו לנו... פגישת מחזור, במקום לכתוב את הדמויות מחדש.
צריך למצוא מישהו או מישהי שלא ראו את הסרט הראשון, להראות להם את השני ולשאול אותם מה דעתם. הבעיה היא שזה, אתה יודע, לסרט קוראים T2 Trainspotting, הוא די מזל.
לא, בסדר, לא צריכים לראות את הסרט הראשון, גם ככה הסרט הזה מרפרנס לכל
הקטעים. לא, כן, הוא מרפרנס, אבל השאלה היא באמת של דבר ראשון, אם יענו ממנו בלי להבין את כל הרפרנסים, ודבר שני, האם הם יחשבו שזאת בעיה?
אני מאמין שיענו ממנו, אני בכוונה חיכיתי עם הצפייה חוזרת בטרנספוטינג המקורי, עד אחרי הצפייה בטרנספוטינג 2, כדי לראות כמה מזה באמת אני קולט. וכאילו, את טרנספוטינג גם קודם ראיתי הרבה יותר מפעם אחת, אבל עברו כמה שנים מאז הפעם הקודמת.
אני ראיתי אותו מעט פעמים, כי זה סרט די מסעסע.
אני יודע, נגיע אליו אחר כך.
כן, או, כאילו, כן.
התחושה שהיא, עוד פעם, טרנספוטינג 2 היה יכול עם אותו תסריט פחות או יותר, לעמוד בפני עצמו כקומדיית פשע מאוד מוצלחת. חוץ מהסוף שבאמת קצת, כמו שאמרת, מנסה קצת בכוח לתת איזשהו מסר.
נגיע לזה עוד שנייה.
כן. חוץ מהקטע הזה, זה באמת, זה סרט מוצלח שדעתי גם בפני עצמו עובד. והשחקנים טובים פה, והבימוי, דני בויל, אחרי סטיב ג'ובס, וגם זה, הוא מראה כמה הוא ורסטילי כבמאי.
כן, הבעיה עם סטיב ג'ובס, שדיברנו על זה אז, זה שהוא ניסה לתקוע את כל האנרגיה הזאת בתסריט, שהוא בכוונה מאוד תיאטרלי וקטן, ומין כזה מצלמה מעופפת, ואני כזה, דוד, זה שני אנשים יושבים בחדר ומדברים, שילקס.
אני מאוד אהבתי את סטיב ג'ובס.
לא, אהבתי את סטיב ג'ובס, אבל הבימוי, אתה הסכמתי, אז כשהקלטנו את הפרק, אני זוכר.
אין לך הוכחות מוקלטות לזה. ואם יש, אז נמצאות בארכייב.
פייק פודקאסט ניוז. אבל זה הרגיש כאילו הוא מנסה לתת יותר מדי, אתה יודע, פול גז בניוטרל כזה, על תסריט שלא דורש את זה, על סיפור שלא דורש את זה.
תסריט של אירון סורקין, זה היה... הוא כבר בפול גז.
לא, זה העניין, אבל אוקיי.
לא, אני לא...
אתה מבין למה אני מתכוון.
כן, אני לא אומר שהוא היה צריך לביים אותו כעוד ועוד דרמה.
לעומת זאת, בטריינספוטינג הוא נותן פול גז לתסריט שהוא פול גז, לעולם שהוא פול גז, לסגנון שהוא פול גז, לקומדיה מופרט, וזה עובד. ולכן, עם כל הבעיות שיש בסרט הזה ואנחנו מדברים עליהם, אני עדיין ממליץ עליו בתור, לכו לקולנוע ותראו את זה ותהנו. עד כמה שאתה מוזר להגיד על סרט שהוא טריינספוטינג 2, כי טריינספוטינג 1 כאמור זה חוויה מאוד מאוד קשה.
טריינספוטינג הראשון... ושתיים הם כאילו מאוד שונים באופי שלהם. זאת אומרת, גם בראשון יש קטעים קומיים, אבל הם קטנים בים של אופל ודיכאון.
הם מהולים בטרגדיה, הם קומיים בקטע של...
פה זה קטעים קומיים בעניין של... אין לנו פה מוות מצער במהלך העלילה. אין לנו פה...
אמרנו שיהיו ספוילרים, אין לנו תינוק מת בחצי שעה הראשונה.
גם לא אחרי זה. להפך, יש לנו פה משפחות שלפחות חלק מהדמויות רוצות לגדל ולטפח.
זה נגמר בסוף שהוא לגמרי סוף הוליוודי כזה. דבר ראשון, יש לנו את הבחור הרע, כאילו בגבי הוא לגמרי, אתה יודע, the bad guy.
כן,
הפעם
הוא הולך full on. בסרט הקודם עוד היה לו את הקטע של הוא חלק מהחבורה, פה לא, פה הוא פשוט הנבל.
יש לנו קרב... כאילו קרב. יש לנו קטע אלים בתוך חיכל של מראות. אני רק רוצה להעביר את זה. כשראיתי את זה, זה היה שבוע אחרי שראיתי את ג'ון וויק 2, אמרתי, עוד פעם? אתה לא אמור לחפש השוואות בין ג'ון וויק 2 לטריינספוטינג 2.
לא הייתי גם במשימה בלתי אפשרית החמישית.
קרב בהיכל מרוד יש בכל סרט אקשן גדול.
האמת שאוסן ווילס ביים כזה, זה לא חדש.
לא, דיברנו על זה כשעשינו את אחד מהסרטים של ברוס לי, את Enter the Dragon.
כן.
זה היה Enter the Dragon או The Chinese Connection? אני לא זוכר.
Enter the Dragon.
Enter the Dragon, בסוף של טנגו וקש.
הכנס את הדרקון.
טנגו וקש, סרט האקשן הכי טוב בעולם, לא באמת. אתה יודע, יש קרב בתוך מראות, ואז יש את החברה הטובים שמשתפים פעולה נגד הבחור הרע, וזה נגמר במין כזה, ספד למד את הלקח שלו, הוא כתב את הסיפורים שלהם, וזה הופך להיות הספר, טריינספוטינג.
כן, אני שונא שעושים את זה. כי כל פעם שעושים את זה, אפשר לראות את זה מגיע מקילומטר.
והוא מצליח להעביר כסף למשפחה שלו, וכך להראות להם שהוא כן בעל טוב ודואג, ואני כזה, או אלוהים אדירים. והנה העניין, המזימה הסופית, היא מטומטמת. היא לא מטומטמת בקטע של אלה חבר'ה מטומטמים שחושבים עליה ולכן היא תסתבך.
זה לא המשטרה.
היא מטומטמת בקטע של זה פיזית, מה שהם מתארים לא יכול להתרחש. מה שקורה זה שבאמצע הסרט, מרק וסיימון יחד עם, איך קוראים לה? ורוניקה?
ורוניקה.
פונים לאיחוד האירופאי. כבר הסרט מראה
עד כאן. תספסנו את הברקסיט, אופס.
כן. פונים לאיחוד האירופאי בבקשה להלוואת עסקים קטנים ונותנים כזה מצגת על העסק הזה שאנחנו נקים, שהם מציגים אותו בתור פאב שכונתי, אבל בעצם הם מתכננים לבנות בית זונות. סאונה.
כן.
העסק יהיה מקום של מפתח ואור לקהילה הגודלת בליס. והם אשכרה מקבלים את ההלוואה בסוף. שזה כן. בסדר גמור, זה קטע, אתה יודע, הקטע שמקבלים את ההלוואה זה אחלה קטע.
הם מקבלים את כל ההלוואה.
הם מקבלים 100,000 פאונד. שזה המון כסף, כן. אבל לא שאתה פתיחת בית עסק, ואז בסוף הסרט מה שקורה זה שוורוניקה משתמשת בכישורי זיוף החתימות של ספאד שהוצגו קודם, כדי לעשות אישור של הוצאת הכסף, והיא לוקחת פיזית את 100,000 הפאונד, או לפחות 50,000, חלק ניכר מהכסף אליה, ומעבירה את שאר הכסף למשפחה של ספאד. אני לא מאמין שהלוואה כזאת תבוא בצורת כסף שאתה יכול להוציא פיזית מהבנק.
לא רק זה, גם קשה להאמין שלא יהיה פיקוח על זה מצד מי שנותן את הכסף.
שהכסף לא...
סכום עצום.
כן, שהם יצטרכו להציג צ'קים, שהצ'קים יהיו אירמרקט לדברים מסוימים.
פלוס 100,000 פאונד לעסק בודד, זה המון, בהתחשב לזה שהם יציגו, הראו להם מצגת אחת.
כן, זה מין כזה, הקטעים שלהם הסרט מדלג עוד פעם, זה כמעט כמו סרט של דיסני, זה כזה סוף טוב הכל טוב, זה ממש לא טריינספוטינג, אז זה ממש, זה אפילו לא טריינספוטינג 2, אין לזה שום קשר לשלושת הרבעים הקודמים של הסרט.
לא, זה כן אבל קצת משקף את הסוף של הסרט הראשון, עם הרעיון שספד בכל זאת מרוויח למרות שהוא בעצם... הוא לא החכם או האמיץ או היוזם בחבורה.
אבל הוא יודע לכתוב, וכידוע לגלנו, כשכותבים סיפור, כן, הבחור וכידוע... שיודע לכתוב.
כן.
אני מבין, אני צריך לשוות את זה לסטנד ביי מי.
מאוחר מדי.
אף פעם לא מאוחר מדי לדבר על סטנד. אנחנו צריכים לראות מחדש את סטנד ביי מי, אביה, שאנו זוכרים את סטנד ביי מי
כן.
בעל פה. אם אנחנו נחליט עכשיו באמצע הפודקאסט לעשות את זה, שהסרט הגלאסי יהיה סטנד ביי מי, אנחנו נוכל לדבר סצנה על סצנה.
בטוח שיהיו עוד מספיק סרטים שיתנו את ההזדמנות הזאת. אוקיי, אבל לצורך ההשוואה, העוקץ בסוף שוורוניקה וספד עושים, לא כזה עוקץ, חפשו את הפרק, זה מהמוקדמים שלנו.
לפני שלמדתי לנקות האודיו, אז אולי עדיף שלא תחפשו את הפרק.
או שתנקו לנו את האודיו ותשלחו. בואו נשווה רגע את זה לבין התרגיל סליחה, שמרק וסיימון עושים מוקדם יותר, כשהם חודרים למפגש של קהילת ה-1690, שמתברר שזה סוג של ה-KKK הבריטי, אני חושב.
זה חבר'ה סופר פרוטסטנטים ש...
שונאים קתולים.
שונאים קתולים וחוגגים כל יום את הניצחון ההיסטורי האחד של הפרוטסטנטים על הקתולים.
כן, שהיה לפני יותר מ-300 שנה.
כאילו... בעצם יותר מכמה ניצחונות, כי אנגליה הייתה מדינה טוב פרוטסטנטית עד שהיא הייתה אנגליקנית.
כן.
יש להם?
1690 כבר הייתה הכנסייה האנגליקנית.
לא, כן, הם בעד או נגד האנגליקנים, אז הם שונאים קתולים.
הם שונאים קתולים.
הם שונאים קתולים,
כן. זה מה שיש לכולם במשותף.
כן, ויש להם, והם צריכים על המקום להמציא שירות פעם, זה רגע מאוד גיא ריצ'י.
כן. התוכנית שלה זה פשוט לחדור לשם ולגנוב כרטיסי אשראי.
כן.
והבאסר רואה אותם, והם רואה שהם לא, לא מוכרים.
You're not a local boy, are you?
למרות שהם כן, האמת.
הוא local, נראה לי כן. שזה לשכונה
אתם לא מהקהילה. הזו.
כן.
זה כאילו, ראיתם גרין רום? זה.
רגע ראשונתי שדיברת על גרין סטריט חוליגנס.
לא, זה משהו אחר. אז הם נאלצים להמציא על המקום שיר.
שיר אנטי-קתולי.
אנטי-קתולי, שעובד.
מסוחף את כל הבר, ואז הם בורחים עם כרטיסי אשראי, ול-90% מהם כמובן יש את הקוד 1690.
עכשיו, אני לא יודע איך זה עובד בבריטניה, אם זה, אם יכולים שם לבחור לבד את הקוד או לא, אבל בין אם כן ואם לא, זו סצנה ממש משעשעת. זה באמת מהרגעים החזקים של הסרט, שהם אומרים, אוקיי, האנשים האלה כל כך שקועים בתוך זה, שעם זה אפשר בעצם לדפוק אותם. ועד כדי כך שהם פשוט משליחים כל כרטיס אשראי שאין לו את הקוד הזה, כי הם לא צריכים אפילו לנסות, להתאמץ, ובחצות פשוט מוציאים עוד פעם, כי יום חדש. זו סצנה ש... עוד פעם, גם אם היא לא הכי הגיונית, או גם אם היה מאוד קל לפשל בה, בעיקר הקטע עם השיר, עדיין, זה יצא מאוד מהנה, וזה מהרגעים שבהם אתה רואה שהסרט כן, כן, לפחות חלק מהזמן יודעים מה לעשות איתו. הסיום לעומת זאת, באמת יש הרגשה של היינו חייבים לסגור את זה איכשהו, ורצינו מצד אחד שזה איכשהו, שזה יזכיר את הסרט הקודם, ומצד שני שאנחנו נבחר בדיוק את הדמויות שיוצאות מורווחות ויש נדפקות מזה.
They chose the easy end.
כן.
כן.
תכלס, אין לברוניקה ממש סיבה לגנוב את הכסף. היא די הייתה מעורבת כבר בעסקים. זאת אומרת, הכסף היה מגיע אליה גם ככה.
ולא ממש מובן
לנו. וספד עבד עבורם בעיצוב, אז... הוא גם היה מקבל מהם מזכורת.
ואיכשהו סיימון עדיין מסוגל להרשות לעצמו את הדירה הפרטית שלו בנפרד
מהפאב. עם מסך ענק.
ואני, בליף. טוב, כמעט אמרתי בלונדון, לא. אבל כאילו, הוא מסוגל להרשות לעצמו דירה בעיר די גדולה יחסית. כאילו, בנפרד מהפאב שלו, הוא משלם עליהם נדלן? הוא משלם כאילו...
אני לא יודע.
זה לא ממש מובהר מאיפה יש לו את הכסף לשאר.
את הפאב הוא קיבל מהמשפחה.
כן, אבל כאילו צריך עדיין לשלם לה... כן. רישיונות וכאלה.
הוא אומר שלפעמים לא שווה אפילו לפתוח את הפאב. ועניין השחיטה גם כנראה לא מביא לו ככה בכסף, האמת הוא דורש כמה, 1,000 פאונד?
וזה הפעם היחידה שהוא מצליח לשחוט מישהו.
כן, וזה המישהו שלא תובע אותו בחזרה. אז אחרי זה הוא צריך גם לשלם על ייעוץ משפטי, שאת זה אגב נותנת... קלי מקדונלד, דיין מהסרט הראשון שעושה פה תפקיד קטן, ודווקא תפקיד מאוד חשוב, כי היא מראה מה קורה למי שלא לא היה בכל המעגל של, של ההתמכרויות. כי היא גדלה בסדר, היא הלכה עם השאיפות שלה, היא מצאה לעצמה עבודה מכובדת, וזה למרות שהייתה באותם אזורים, באותן מסיבות,
היא נראית לי אחד השחקנים הכי מצליחות שיצאו מהסרט הזה באופן מוזר.
היא כן, היא
די... היא הייתה הקול של מרידה בברייב.
כן, לא יודעת את זה.
כאילו...
מרי מקדונלד... מרי מקדונלד. קלי מקדונלד בסרט הראשון
הייתה... מרי קלי מקדונלד, כן, כן.
בסרט הראשון קלי מקדונלד הייתה כל כך לא מוכרת שהייתה פיצ'רינג.
זה היה התפקיד הראשון שלה?
כן. פיצ'רינג, שזה הקרדיט שמקבל הילד בסרו הדרך הביתה. היום היא, אני חושב שאחרי יואן מקרגור היא השם הכי מוכר מבין השחקנים.
וגם לה היה תפקיד ניכר בטלוויזיה בסדרה מוערכת, בבורדווק אמפייר, בעצם בסדרה הכי מוערכת מכל הסדרות שאלה משחקים בהן.
כן. קיצור, יש לה קריירה טובה.
מרשים?
ופה היא מגיעה לכמה דקות,
לא,
וכמה
כן,
דקות האלה...
היא זאת פשוט... שעושה לשאר השחקנים פה טובה של אני מוכנה להופיע בהפקה הקטנה
כן.
החברתית שלכם.
כן, היא מליסה מקארתי לבנות גילמו שלהם. בערך, זאת אומרת...
כאילו לא ראיתי את העונה החדשה של לונגין רום, ליסה מקארתי מופיעה שם?
קצת.
בסדר. יותר טוב מג'ני מקארתי.
אתה יודע שאני קורא למשפחה?
כן, בגלל זה אמרתי, כן. כאילו.
ליסה מקארתי זה מה שקורה אם כן מחסנים את הילדים.
אוקיי. אז טריינספוטינג 2 לסיכום, כי אנחנו מעריכים, וטריינספוטינג גם הראשון וגם שני זה סרטים שמקצרים יחסית.
יחסית.
פחות משעתיים.
כן.
השני הוא פחות משעתיים, שבמונחים שלי
מנו זה. הרגשתי כאילו יותר, אני חייב לדעות.
ברגעים מסוימים.
משהו בסוף, כן.
עוד פעם. הסוף הוא לא היום ונורא, הוא פשוט, הוא מנסה לשנות כיוון ולא מצליח.
הוא פשוט לא מתאים.
אבל השלושת רבעי הראשונים זה פשוט, זה קומדיה ממש ממש מצחיקה.
כן, מומלץ גם בלי קשר לסרט הראשון.
אוקיי, אז נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
כן, מעניין מה זה. לא, לא...
כאילו, זה לא מופיע בכלל בתיאור של הפרק.
לא.
ולא אמרנו ברמיזה ובכל רם שזה הולך להיות. Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a big television. You're a quiet, sensitive type. A little bit crazy, a little bit bad. But hey, don't us girls just love that. Hey, choose washing machines, cars. Choose DIY and wondering who the f*** you are on a Sunday morning. Mr. Murphy, you lied on your application. Oh, yeah, oh, yes. I'm only to get my foot in the door. What exactly attracts you to the leisure industry? And a word. Pleasure. My pleasure and other people's pleasure. Choose fixed interest mortgage repayments. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fabrics. Well, he's always been lacking in moral fibre. He knows a lot about Sean Connery. Do you see the beast? Have you got it in your shite? Clear enough, Mitch Money Penny. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing junk food into your mouth. Come on! Yeah, the guy's a psycho. He's a mate and also. What can you do? What are you two talking about? Football! What are you talking about? Shopping! Choose your friends. Choose your future. Choose life. Trainspotting. הידוע בעברית בתור טריינספוטינג, סרט שלא עוסק.
ויש שם רכבת.
אגב, שכחנו
לציין. ראיתי בסרט, אני לא רכבת, אמרתי, הנה.
שכחנו לציין, אחד הרגעים האחרונים בטריינספוטינג 2, זה שאשתו של ספד מקבלת את הכתב יד שהוא כתב, וכזה, אני חושבת שאני יודעת איך תקרא לזה, וכזה דת, דת, דת. ואני כזה, אומייגאד.
איך? תקרא לזה פורנו. אני לא בטוח שזה השם המתאים.
תקרא לזה סקאג בויז, על שם ספר הפריקוול שאירווין וולש כתב.
כאילו אין בזה בכלל פורנו, חוץ מהקטע ההוא.
טריינספוטינג, סרטו של דני בויל, על פי תסריט של ג'ון הוד, שמבוסס על הספר טריינספוטינג של אירווין וולש. עשיתי טיפת מחקר, לא מחקר מלא, קראתי את שלושת הפרקים הראשונים של טריינספוטינג, ומאחר וכל פרק עומד בפני עצמו, אני מרגיש שדי נכנסתי לאווירה.
יש שם רכבת?
לא, לא.
אה.
אוקיי, ובסרט משחקים, יואן מגרגר, יואן ברמר, קווין מקיד, רוברט קרלייל וקלי מקדונלד.
And featuring.
כן, קלי מקדונלד, פיטר מיולן, ג'יימס קוסמו, שירלי הנדרסון, סטיוארט מקווייר.
יש שם הרבה אנשים שאתה...
יש הרבה אנשים שיש להם... יש להם הרבה אנשים שיש להם MC בשביל המשפחה, והם לא די-ג'יי או ראפרים.
MC דונלד.
MC Kid. האמת זה אשכרה נשמע כמו שם של ראפר.
כן.
העלילה מתרחשת ב...
סקוטלנד.
לא, באיזה עיר? זה לא ב... זה גם בליף.
כן.
לא, זה בליף או זה באדינבורו?
זה גם וגם.
הספר התרחש בליף.
זה בליף, זה בליף.
כן. ארבעה חברים, חמישה סליחה, טכנית, וכמה חברות, חיים בשורה של דירות סחורות וסקואטרים בשעה שהם לוקחים סמים ועושים מיני עבירות קלות.
כדי לממן את הסמים.
כן, בעיקר. וזה מין כזה שורה של אירועים שהפוקולייזר העיקרי שלהם זה מרק רנטבוי רנטון, בניסיון הנועה שלו להשתקם מסמים, ואז החזרה שלו לסמים, ואז הניסיון הנוסף שלו להימנע מסמים.
שם מה שעשרת על התמכרות.
אפשר לומר ככה. עוד מודע שכל הדמיות מכורות ומוסקות בהתמכרות, ואנשים מדברים על להירפא מהתמכרות, ו-12 הצעדים מופיעים. אפשר לומר שזה סרט על התמכרות.
קצת.
כמו שלהציל את רואיין, אפשר להגיד שהוא סרט על מלחמה.
אפשר, אבל אני חושב עליו בתור סרט על חופש.
מה? למה?
למה לא?
לא, אתה התחלת בדיחה, תסביר אותה.
לא, אני גם סיימתי אותה.
אוקיי, בסדר. טריינספוטינג הוא אחד מהסרטי...
עם התקציב האדיר של מיליון וחצי פאונד.
שבימינו, בוקס אופיס 72 מיליון דולר, שזה וואו.
כן, זה מחוץ לבריטניה גם.
זה, עוד פעם, זה פי 70 ממשהו עלה. אם ניקח...
זה לא פי 70.
זה כמעט פי 70 ממשהו עלה.
לא כך חצאים עובדים.
פי 50 ממשהו עלה?
פי הרבה.
בוא נגיד זה ככה, אם הסרטים ההוליוודים המודרניים שעולים 250 מיליון דולר היו מרוויחים פי כמה וכמה, הם היו מרוויחים את כל הכסף.
כן.
כן.
היו צריכים להוציא שטרות במיוחד.
אני חושב, אבל אני לא בטוח אגב, שזה הסרט הראשון שאסרו עליי לראות.
לא יודע, בוא נבדוק בוויקיפדיה.
לא, כי בקולנוע בטוח לא ראיתי את זה, כי זה לא הוקרן ליד הבית שלי, אבל כשזה הגיע לחנות הוידאו המקומית, רציתי להשאיל את זה, וההורים שלי אמרו לי לא.
לא.
שזה הגיוני, כי אמנם, אתה יודע, סרטים הגיעו מאוחר בארץ, אבל הסרט הזה יצא ב-96, זה אומר שהוא הגיע הכי מאוחר לוידאו כשהייתי בן 12 או 13.
אני ראיתי אותו פעם ראשונה בערוץ הסרטים הישן, כשהוא היה ערוץ 4 עדיין. הייתי, נראה לי, בחטיבה אז.
ההורים שלי צדקו.
ההורים שלי לא היו בבית.
אז אתה בטראומה?
לא, האמת שדווקא מאוד נהניתי.
אוקיי, לא, זה היה פריט.
נהניתי, אוקיי, לא, נהניתי. מאוד התרשמתי.
זה אחד מסרטי הקלט הגדולים של שנות ה-90, ואני מתכוון קלט במובן שמועדון קרב הוא קלט, לא במובן של נגיד מופע הקולנוע של רוקי, קלט במובן של הוא נשאר חקוק במוח של דור מסוים בתור איזו חוויה רבת משמעות ובתור יצירת אומנות גדולה ואדירה. וכמו שאמרנו, הרבה פעמים סרטים כאלה מזדקנים באופן ממש ממש רעוע. הדוגמה הכי טובה כמובן זה American Beauty, שהזדקן שנה אחרי שהוא יצא, ו-15 שנים אחרי זה הוא...
כן, American Beauty גם מעולם לא היה באמת קלט. הוא ניסה להיות.
חשבו עליו במשך 5 שנים בתור איזה יצירת אומנות.
שקית, אפה ברוח.
כי, אף בשירותים.
כן.
זה מתוך טריינספוטינג. טריינספוטינג מצליח להחזיק.
מאוד.
זה סרט ממש ממש טוב, וכאמור, אחד הסיבות זה שזה סרט של יוצר מאוד צעיר, זה היה הסרט השני או השלישי של דני בויל.
השני שלו, כן.
שזרק עליו עוד פעם את האנרגיה המניאקית הזאת, שיש לו עד היום, אבל אז הייתה מועצמת.
ראית את שלו גרייב?
לא ראיתי את שלו גרייב.
אני ראיתי אותו.
ראיתי את הסרט כמו בריטי,
שלו גרייב. ראיתי את הסרט שלו גרייב, ואתה ממש רואה שדני בויל רוצה, יש לו, הוא רוצה לעשות משהו עם כל האנרגיה הזאת, הוא מצלם שם בצורות כל כך מוזרות ולא קשורות, שקודם כל, רק סרט עצמאי משנות ה-90 יכול להראות את זה.
דיברנו על הסרטים, על שנות ה-90 שבהם אנשים בהשפעת, בעיקר בהשפעת סם ריימי, אני חושב, אימצו זוויות מצלמה, כאילו הם בסיטקום, לא בסיטקום, במשהו כמו...
עכשיו יצא להם דרך הסנטר.
כן, מין כאלה...
עם פילטר צהוב.
כן, מין כאלה רגעים סטייל, Tales from the Crypt כזה, יש לי כזה, הכל סופר מוגזם ומועצם.
כן, אז בשלו גרייב רואים שדני בויל רוצה לעשות את זה, ואז הוא קיבל את התסריט של טריינספוטינג, והוא ממש ידע לאן לרתום את האנרגיה, עושה את זה לא, זה אפילו לא שנוצר לו בלגן כזה, זה לא... לא נוצר איזה רלף בקשי כזה שהכל על הכל, ואתה לא לגמרי בטוח אם זה היה מכוון או שהוא פשוט נרדם על המחשב.
זה אחד העיבודים הספרותיים הגדולים בכל הזמנים, כי הוא ידע, הספר הוא מאוד מאוד ארוך ויש בו עוד המון המון עשרות של דמויות, בעיקר כי הוא במקור בכלל אסופה של סיפורים יצרים שפורסמה בכל מיני מקומות, ואז הוגדו והוספים עוד כמה סיפורים כדי ליצור רעיון מרכזי, אבל הסרט... מקצץ באכזריות ומשאיר רק את הסיפור של ארבעת החברים ומצליח להפוך אותו לקשת עלילתית שלמה, ועוד פעם כל זה ב-90 דקות.
והוא יסיר את האוסקר לסלינג בלייד.
לא, לא.
כן.
לא, לא.
סלינג בלייד, הסרט שידוע בעיקר בזה שהוא ניצח את הפצוע האנגלי באוסקר על התסריט.
אז הוא עושה את האוסקר לסלינג בלייד.
אנשים שוכחים שטריינספוטינג גם היה מועמד באותה שנה.
היה משהו מועמד שהיה ראוי לזכות?
טרנספוטינג?
לא, חוץ מטרנספוטינג. גם הפצוע האנגלי לא הזדקן ממש, טוב?
הוא לא הזדקן, הוא פשוט מעולם לא התבגר.
מישהו ראה, וואו, האמא שלי ממש אהבה לדבר על הפצוע האנגלי שהוא יצא, אף אחד לא דיבר עליו מאז, נראה לי.
לא, אוקיי. הוא לא קלט.
טרנספוטינג, כן. מה שמדהים בסרט הזה, זה היכולת שלו להעביר את הקטע של למה אנשים רוצים להיות מכורים לסמים? רוצים להיות מכורים לסמים. למה אנשים ממשיכים להיות מכורים לסמים גם כשברור להם אינטלקטואלית?
הוא מעביר את החוויה בצורה קולנועית.
גם כשברור להם אינטלקטואלית שזה דבר רע, וזה פחות, לפחות עוד פעם לפי הסרט, זה פחות ההיי של הסם עצמו, או יותר נכון, זה לא רק ההיי של הסם עצמו, זה הדרך שבה ההיי הזה יוצר הקשרים חברתיים שהם מאוד מאוד שונים מהחברות הרגילה. זה אנשים שנשארו, אתה יודע, חברים כמו שרק חברי ילדות יכולים הרבה מעבר לגיל הילדות.
אנשים שאתה לא באמת, הם לא באמת עוזרים לך להתקדם לאנשהו.
אבל אתם בבור ביחד, זה חשוב.
כן. כן. הם שם תמיד. כן, stand by me. יופי.
זה, בסוף של stand by me, כולם עוברים לסקוטלנד ו...
כן. לא ראיתי את סיק בוי מאז.
בוא נדבר קצת מעבר לזה. למה הסרט עובד?
קודם כל כי באמת, כמו שאמרתי, לדני בויל היו את האנרגיות הנכונות כדי לקחת את כל הכאוס שהתסריט בעצם הציע לו, ולהפוך את זה למשהו מהודק יחסית. זאת אומרת, יש פה ושם רגעים שאתה חושב, אוקיי, אולי לא הייתי צריך לראות את זה, אבל כשאני חושב על זה אחר כך, אם הייתי מקצץ משהו, אז אני לא מצליח לחשוב על משהו ספציפי שהיה פה עודף.
לא, כי זה סרט מאוד מאוד מהודק, שמוזר להגיד, כאילו.
הבימוי של דני בויל, באמת, בהרבה סרטים אחרים הוא נוטה להתפזר, פה אולי זה באמת...
ההתפזרות מתאימה לסגנון הסיפורי.
זה בדיוק מה שהיה צריך.
וחובה לציין, אני מניח, כי לא דיברנו על זה בפרק הקודם, בחלק הראשון של הפרק הזה, הפסקול.
כן.
זה היה מהמקרים האלה שבהם הפסקול מורכב מבחירת שירים, ששילבו בין לעיתים תקופתיים ללעיתי רוק, שהבמאי אוהב.
זה משהו שהיום אנחנו, יש בסדר הזה הרבה דברים שהיום אנחנו לוקחים כמובנים מאליהם, אבל טריינספוטינג היה בין הראשונים שעשה אותם, והפסקול זה אחד מהם.
זה היה זה, וטרנטינו,
וזהו, אחרי זה...
קמרון קרו כבר היה בתקופה ההיא?
הוא היה, אבל הוא לא עשה את זה.
אולמוסט פיימס היה ב-90 ו...
ב-2000.
אני בטוח שזה היה 99 או משהו, כן.
אבל הוא כן עשה את ג'רי מגווייר לפני זה. באותה שנה שטריינספוטינג יצא על זה.
זה גם היה מומן לאוסקר?
כן. אבל הוא הפסיד לפארגו, את התסריט. אתה בסדר עם פארגו.
כן. אני מאוד בסדר.
זה כאילו אתה מוכן לקבל זכייה של סלינג בלייד, אם זה בא במקביל זכייה של פארגו.
אז טריינספוטינג היה מקרה מושלם של בחירת פסקול שיוצר את האווירה הנכונה, והתאמה של השירים לרגעים האלה.
זה באמת לצד ספרות זולה בתור הפסקולים הגדולים של שנות ה-90.
רק על ההתחלה עם הריצה לצד הטם טם טם טם.
כן, השיר של איגי פופ.
Last for Life. זה היה רגע נהדר, או הפרפקט דיי, שזה, הקטע הזה של, יש מוזיקה שלווה בזמן שמשהו אלים קורה, הוא היה סופר קלישאי כבר אז, אבל הוא הצליח לגרום לו לעבוד.
כי זה לא משהו אלים. פרפקט דיי, הביצוע של לוריד, שאגב, מדברים עליו לפני זה בסרט, סוג של קריצה עצמית כזאת. השיר הזה מגיע כשמרק נמצא בהיי של סמים שכמעט, הוא כמעט מת בגללו.
אוברדוז?
כן. וזה מוצג בצורה כל כך עדינה ושלווה, כשאנחנו יודעים שיש דרמה שלמה סביב זה, אבל הסרט לא מבוים ככה שהוא מראה לנו את הדרמה. הוא מראה לנו את, רנדבוי פשוט שוקע לתוך השטיח, כמו שהוא רואה את זה, כאילו השטיח עוטף אותו עכשיו. ואנחנו רואים את הדילר שלו, מדר סופיריור, כמו שמכנים אותו.
מזמין לו מונית, כן.
מזמין לו מונית, ושם אותו עם הכסף בכיס בשביל הנהג.
כל הדברים בסרט הזה רצו להתקבל, אקלן, הם כבר בחרו את שמות הקוד, אבל לא קיבלו אותם.
כן, בסה. ואז הנהג משאיר, פשוט מוריד אותו לבית החולים, באים רופאים לקחת, או אחים לקחת אותו. כל הקטע הזה, אין לנו את הדרמה של בית חולים שבדרך כלל יש במצב הזה של רצים אלונקות ו-20 CC של מטמורפרין וכל מיני דברים כאלה.
מטמורפרין, כן, הסם שנותן לוולברין את הכוחות שלו, כן, תמשיך.
כן. אין לנו את כל הדרמה הזאת, יש לנו שיר מאוד מאוד רגוע. עכשיו, מה שאני יודע על פרפקט דיי, אחת הפרשנויות זה שהשיר מדבר על שימוש בסמים, ואפילו על מנת יתר.
שיר של לו ריד על שימוש בסמים?
ואפילו על מנת יתר.
You don't say.
תשמע, שנתיים אחרי זה עשו איזה, ה-BBC עשו משדר לילדים שזה היה שיר הנושא שלו. אז אני לא, זו פרשנות.
תשמע, ה-BBC תמיד היה, אני זוכר שפעם ראיתי סרטון של ה-BBC שבו היה הופעה של נייפלאם דף.
ה-BBC יש להם רגעים טובים.
כן, כן.
כן.
סרטון לילדים.
כן.
עוד אני מציין שפה הייתה הופעה של נייפלאם דף.
אבל באופן כללי, הסתירה פה היא לא בין מה שאנחנו רואים לבין מה שאנחנו שומעים. היא בין מה שאנחנו שומעים ורואים לבין מה שאנחנו יודעים במציאות. שזה משהו שהסרט באמת עשה, באמת עשה בצורה מוצלחת. הוא מעביר את החוויה באופן שעובד בקולנוע.
כן, זה סרט, זה מסוג הדברים האלה שקשה לך להאמין שהוא מבוסס על ספר כי הוא סופר קולנועי.
נכון.
הוא לא מרגיש הפעם כמו משהו ש...
אז פה עוד פעם, המון קרדיט לדני בויל ולג'ון הודג'.
וזה עוזר שכל השחקנים, עוד פעם, שרובם היו די מתחילים בשלב הזה, נראים כמו אנשים אמיתיים, הם לא נראו אז כמו כוכבים הוליוודים עדיין.
גם תשווה את איך שיואן מקרגור נראה פה, לעומת איך שהוא נראה בטרנספורטינג 2. ב-2 הוא שרירי יותר.
כן, בהחלט.
יש לו גם בכל זאת קצת שומן שאין לו פה. הוא כל הזמן נראה ממוקד, הוא נראה כמו שחקן. בטרנספוטינג המקורי, הוא חיוור, הוא רזה.
יש לו דרך מאוד מעניינת לזוז של, אתה יודע, הוא תמיד נראה כאילו הוא נקלע על משהו. הוא תמיד, זה כמעט כמו אנטי ברנדו, ואני מדבר על ברנדו הצעיר. ברנדו תמיד נראה כאילו הוא בשליטה, אתה יודע, על המצב שהוא נמצא בו. הוא תמיד מרגיש נוח להתייחס לסביבה במין כזה בוז פנימי של כזה, אני המלך פה. הרכינה שלו, או הדרך שבה, אתה יודע, הוא נוגע בדברים, זה מין כזה תמיד, יו, אני המלך פה.
I could have been a contender.
אני מדבר על בנו הצעיר, ולעומת זאת, יואן מגרגור הצעיר הוא מין כזה קטע, הוא מישהו שאף פעם לא נמצא עם שתי הרגליים על האדמה, והוא תמיד צריך להתעלות במשהו כדי להחזיק את עצמו, מהצורה שהוא רוקד, לצורה שהוא הולך, שפת הגוף שלו.
כן.
מושלמת לדמות, ואותו דבר שאר הדמויות, כאילו, רוברט קרלייל. בתור הבחור המופרע, בספר המקורי בגבי הוא באמת מין כזה בחור גדול ומאיים שכולם מפחדים ממנו בגלל שהוא גדול. בסרט הם מצליחים להעביר את זה בזה שהם דוחסים את כל האנרגיה הזאת לגוף הרבה יותר קטן.
כן.
הוא פשוט מישהו שהוא מחפש תירוצים להתחיל מכות, ואם אין תירוצים הוא יתחיל מכות בכל מקרה. הסצנה שבה הוא יושב בבר, ופשוט, אתה יודע, הוא זורק את הכוס משקה הריקה שלו אחורה, וזה רגע... עוד פעם, בסרטים אנחנו רואים את זה כל מה שגל, זה מישהו שוטה וזורק את הקוס, בסדר, זה קורה בסרטים, אבל הסרט ממשיך את הקו הזה של לסופגני שלו, הם נמצאים בקומה העליונה, הקוס הזאת היא פוגעת במישהי, וזה לא סתם כזה רגע קרומי של נשפח על המשקל, זה רגע של, היא מתחילה לדמם, הוא חתך לה את הפנים עם זכוכית, ואתה מצפה שהתגובה תהיה, טוב, בוא נברח מפה, אבל מה שקורה זה שהוא יורד למטה, הוא מתחיל לצעוק על אנשים, מישהו זרק על הילדה הזאת כוס, אני לא הולך לתת לכם לצאת עד שנגלה מי עשה את זה. וכשהחבר שלה מנסה לשאול אותו מה בדיוק הוא חושב שהוא עושה, הוא מרביץ לחבר שלה.
הוא התנדב.
ועוד פעם, בשוט נהדר של מתחת לרגליים שלו, רואים את הרגל שלו מתרומת לכיוון הביצים של הבחור.
כן.
זה כזה שוט נהדר של... זה כמעט שרלי צ'פלין היא הדרך שבה הוא עושה את זה.
תיארו את ה... בסרט עצמו מתארים את הדמות של בגבי בתור מישהו ש... הוא לא משתמש בסמים, או כמעט לא, אני לא יודע. הוא
שוטר, כאילו.
כן, הוא לא משתמש בסמים שאחרים משתמשים בהם.
כן.
הוא מכור לאנשים, ככה אמרו את זה. הוא מכור לאינטראקציה הזאת עם אנשים, וזו לא אינטראקציה חיובית. אבל כשאתה מסתכל מאוחר יותר בסרט, ציינתי קודם שיש עליו שהוא מבוקש, והוא לא יכול לצאת לרחוב, הוא מגיע לדירה של מרק בלונדון. אחרי שמרק ניסה להתרחק, לפתוח דף חדש, הוא קורא מכתב אני לא יכולה אמר חברה שלו, כי היא די קופה עליו את מערכת היחסים הזאת. היא כותבת לו שבאגבי נעלם, ויש פשוט באמת קטע נהדר ששומעים צלצול בדלת, והוא קורא עוד פעם את השם שלו. של בגבי, ואז עוד פעם צלצולות ועוד פעם בגבי. אתה מבין מזה כבר מה עומד לקרות.
כן.
והרגע הזה הוא, אם תחשור על זה, אתה אף פעם רואה את בגבי לבד.
לא.
לא פה, והאמת שגם גם הוא, בסרט ההמשך.
הוא בז לאנשים האלה, אבל הוא צריך אותם כדי לבוז להם.
גם בסרט ההמשך, הוא תמיד מחפש להיות עם עוד אנשים. בסרט ההמשך...
קראתי שקרלייל טוען שהוא שיחק תדמות בתור הומוסקסואל מודחק.
אז די, בטרנספורטינג יש את ה...
לא, כן.
יש את הקריצה הזאת גם.
זה בסצנה האחרונה בינו לבין... מרק, שהוא מבקש שיושיט לו את הסיגריה, וזה מאוד כזה כזה של טעון באנרגיה מוזרה כזאת, של אף אחד מהם לא בטוח
כן.
מה בדיוק קורה.
כמו המערכת יחסים מוזרה.
אני רוצה לדבר קצת על שתי הסצנות הכי נוראיות מבחינת מה שהן מתארות בסרט.
אוקיי.
השירותים.
כן.
והתינוק.
השירותים זה סצנה קלה ביניהם.
השירותים והתינוק זה לא אגב שם של להקה שבו, שהולכת להופיע בברבי לקדם את האלבום השני שלה.
לא, לא קיבלו אותם.
עדיין לא.
כן, זה השם של המועדון שהם יפיעו בו.
לא, זה יהיה צמת קומי, אביעד, אני ואתה נקים, אני השירותים ואתה התינוק.
אבל אני יותר מבוגר ממך.
זה הבדיחה, אביעד, זה אירוני. ככה אירוני עובדת.
מה משותף לשירותים ולתינוק? מעט מאוד.
כן, אוקיי.
זה לא הפן שם קורי, אבל בואו לא ניכנס אליו.
כי אני זוכר שראיתי את זה פעם ראשונה, את הצנה עם השירותים, והם פשוט כתבו, הוא הולך לשירותים, ומופיע כתוב, השירותים הכי גרועים בסקוטלנד.
אני רוצה לציין אגב, לגבי הקטע הזה, ראיתי את זה, והשם הראשון שהיה לי לראש, אדגר רייט. נראה שהוא מאוד הושפע מהסרט הזה.
והוא פשוט, רק מלהסתכל על הסצנה הזאת, לפני שהוא נכנס אפילו, לפני שהוא בוחר להתיישב עליה, לפני שהוא צולל לתוך האסלה, רק לראות את זה, אני כזה, אוי אלוהים אדירים, אני צריך להחזיק את ה...
אף אחד לא מתחזק את המקום הזה.
לא, אתה, כשאתה רואה את הסצנה הזאת בפעם הראשונה, והאמת גם בפעם הנוכחית, שאני חושב בפעם השלישית שראיתי את זה, אני יכול לתרום את זה, אני יכול כאילו, הוא נכנס, אני רוצה לעצום את העיניים, אני רוצה להעביר קדימה, כי זה פשוט, זה דוחה.
זה דוחף עם זאת, זו אחת הסצנות היותר יצירתיות בסרט. כי כאמור, הוא מראה לנו, הוא נותן ביטוי ויזואלי למה זה להיות מכור. ומרק רגיע לשירותים, כי הוא חייב לשירותים ואין לו ברירה אחרת, ויש לו שני נרות של סם שהוא מחזיק בתוכו. ולכן כשהוא חייב לשירותים, אז הוא מנסה להשיג את הנרות האלה בחזרה, והוא דוחף את היד פנימה, ואנחנו רואים שזה מגיע לו, אבל הוא כל כך רוצה את זה, שהוא פשוט ממשיך, ואז הסרט מראה לנו את זה בצורה מוגזמת בכוונה, שהוא פשוט צולל לתוך האסלה, וזה כמו, בשבילו זה כמו ים צלול או אגם, שהוא יכול לראות עד הקרקעית, ורק ידע למצוא את האוצר שלו,
הסצנה הזאת הופיעה בספר, ואני די בטוח שאירווין וולש גנב את זה מתומאס פינשון מגרביטיז ריינבו, כי אני זוכר שקראתי את גרביטיז ריינבו, והיה שם סצנה שנמשכה דפים על גבי דפים של מישהו שצולל לאסלה מלוכלכת ומגילה, ואני כזה, מפה זה בא.
תודה על התיאור המפורט אגב.
אין שום בעיה. אנחנו מדברים על סרט שבו זה קורה, מה אתה רוצה?
לא, תודה
לתומאס פינשון.
תומאס פינשון.
כן, כאילו, הספר עצמו היום ונורא, אבל התיאור מאוד...
שרדתי את אבא גוריו. שלושה עמודים של תיאור של דלת.
אתה לא תשרוד את תומאס פינשון, אביעד.
יכול להיות. ויש לנו את התינוק המת. כן.
מעבר לעובדה שזה...
תינוקת, סליחה.
כן, תינוקת מתה.
כן, אנחנו לא רוצים שזה יצא לא רגיש או משהו. אז מה אהבת בסצנה שהתינוקת המתה?
העובדה, הנה העניין, בניגוד לטריינספוטינג 2 וטריינספוטינג 1, הפתוס כן עובד, הרגעים הדרמטיים הם כן משפיעים.
הוא רוצה לזעזע.
אבל הוא לא סתם רוצה, אתה יודע...
לא לשם הזעזוע, אלא כן, לשם העברת
הרעיון. בדיחות Dead Babies, אתה יודע, זה מין כזה, זה משהו שאתה מתאר בתור בדיחות שמטרה היחידה שלהם היא לזעזע. אבל לא, יש משמעות, הוא רואה תינוקת מתה, כי בזמן כל ההוללות סמים שלהם, שניים מהם, שזה סיימון ואיך קוראו לחברה שלו?
כן.
זאת הייתה אליסון או ליזה, אני לא זוכר.
לא, אליסון. ליזה של טומי.
הם נתנו לו תינוק למות, הם לא הסתכלו עליו, הם לא דאגו לו, והתינוק פשוט מת. וזה עוד פעם, זה מילא להראות לך עד כמה נמוך הדמיות האלה יכולות לרדת,
מה הדבר הראשון שהם עושים אחרי זה?
כן, הם חייבים לקחת סמים כדי לשכוח את מה שהם ראו.
כדי להתמודד.
והקטע שבו הורים שלו מכריחים אותו, נועלים אותו בחדר ומכריחים אותו to detox, שזה אגב לא דרך טובה לרפא אנשים.
הם חושבים שכן, לא יודע, הם קראו לזה בטח באיזה ספר.
והוא רואה את האשליה של התינוק, זה לא, זה מעבר לעובדה שזו סצנה מאוד מאוד קריפית ברמה של The Exorcist, שזה בבירור הציטוט פה, זה גם כואב נפשית. זה גם, כי אתה, בשלב הזה של הסרט אתה קצת כמו דמויות, שכחת את הדבר הזה, כי כל כך הרבה דברים קרו בין לבין, ואתה קצת נכנסת מחדש למוד הקומי של, אתה יודע, כזה, דברים מטורפים קורים, ואז כזה, לא, 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 הדבר הזה קרה.
עכשיו, נקפוץ רגע לסרט השני, יש התייחסות לזה. תודה. והיה מסע בזמן פשוט.
כן.
בסרט השני יש כאלה שבו סיימון ומרק מדברים ביניהם על העניין של האחריות, ושמרק כמה שהוא חושב שהוא צדיק ביחס לאחרים, הוא זה שמחר לטומי את האמנה הראשונה שלו, וטומי בטרנספורטינג הראשון נפטר אחרי שהוא נדבק באיידס ממחת מזוהמת, ואחר מכן, מרוב שהוא מסומם ולא יכול להגיב, הוא נפטר מזיהום שנגרם בגלל צואה של חתול שנמצא אצלו בדירה. ובסרט השני, סיימון מזכיר למרק שהוא מכר לטומי את האמנה הראשונה שהוא עושה את, הוא זה שהביא אותו, הוא זה שפתח לו את הדלת. למרות שברור לכולם שטומי היה מגיע את זה בלי קשר, אבל עדיין, האחריות האישית קיימת. ואז מרק מזכיר לו את התינוקת. כשהתינוקת הייתה בחיים, הם לא ידעו מי האבא. אבל לפי התגובה של סיימון, אז הם עוד קראו לו סיק בוי.
כן. זה
שם נבואי. לפי זה הם ידעו שהוא האבא. הוא מזכיר לו את זה. וזה רגע כזה שבסרט השני, כי הוא שניהם מתייחסים את זה לתור, טוב, אז גם אני לא בסדר, אבל אין איזה את העוצמה האנושית שהייתה בסרט הראשון, כי שם זה באמת הלם.
זה עניין, הסרט הראשון הוא כזה מעשה איזון לכאורה בלתי אפשרי בין קומדיה לדרמה, לטרגדיה, לסרט נאורים של כזה, יש רגעים שזה פשוט סרט נאורים של כזה, אתה יודע, boys will be boys,
כן.
והוא מצליח לעבור ב, אתה יודע, בשנייה אחת ובלי לאבד את הצופה, לא, זה הדברים הנוראים שקוראים כשבויז וול בי בויז.
רק תחשוב על השתלשלות של דברים פה, שטומי והחברה שלו ליז מצלמים את עצמם כשהם מקיימים יחסי מין, והיא רוצה לראות את זה, ואז היא מגלה שהחליפו את הקסטות. עכשיו אנחנו יודעים שהקסטה נמצאת אצל מרק, והוא החליף את ההדבקה עם הרגעים הגדולים של ג'ורג' בסט. וכשליז מבינה שזה לא ההקלטה שלהם,
הם חושבים שהם בטעות החזירו את זה לספריית הוידאו.
כן, שנות ה-90. אז הם מגיעים מוקדם לספריית הוידאו, אבל לא מראים לנו את זה, אבל כנראה שמן הסתם הקסטה לא שם. וליז נפרדת מטומי בגלל זה. את פה אתה חושב, אוקיי, שמעשה קונדס, לא קרה כלום. בגלל הפרידה הזאת, טומי מתחיל להשתמש בסמים. מה שמביא אחרי כמה חודשים לזה שהוא מת.
זה העניין.
הוא מת גם בגלל החתול שהוא קנה כמתנה לליז. וזה נורא
אגבי בהתחלה. חתול שמופיע במערכה הראשונה יהרוג מישהו במערכה השלישית, מסתבר.
כן.
צ'כוב, איזה במערכה השנייה? צ'כוב לא חשב על זה.
לא, זה כבר המשך. זה כבר הרחבה של
הרעיון. טריינספוטינג יותר טוב מצ'כוב.
יש שיגידו.
אני אומר את זה,
okay.
הנה לך, שחף, פאקינג שיט.
אבל זה באמת מראה לנו, איך הסרט הזה, למה הוא, אחת הסיבות שהוא מחזיק כל כך טוב, גם אחרי 20 שנה, למה שהוא אמור להיות נורא בתקופה שלו.
הוא מאוד של שנות ה-90, אבל כן. בניגוד להרבה סרטי שנות ה-90 האחרים, הוא לא מרגיש מעושה.
לא,
אין,
זה
אין
ממש.
בו, אין בו,
הוא ממש בנוי בצורה חכמה.
אם יש בו זיוף, זה זיוף כל כך טוב שאני לא יכול לראות אותו. אני לא יודע אם אתה מכיר את מבקרת האינטרנט לינסי אליס.
שמעתי את השם שלה.
היא דיברה באחד החיבורי הוידאו שלה על
הסרט. רגע, אתה מדבר על נוסטלג'יק?
מי שהייתה הנוסטלג'יק.
כן, אוקיי, אני מכיר אותה.
לינסי אליס.
כן.
בסדר?
אני פשוט כבר הרבה זמן לא ראיתי.
באחד הוידאוים שלה, כשהיא נהייתה יוצרת של וידאוים עצמאיים, היא דיברה על ריאליטי בייטס.
אוקיי.
עוד סרט שנות ה-90.
של בן סטילר.
וכן, והיא...
לא שרדתי
אותו. לא, בדיוק, היא שנאה את הסרט הזה. היא אמרה שהוא מסמן מבחינתה את כל מה שמגעיל ודוחה וציני ומעושה ולא קשור לכלום, ומעמיד פני עומק בדור ה-X, והיא מסיימת את זה אחרי 20 דקות של לקלל את הסרט הזה, בוא נדבר על טריינספוטינג, ואז היא מסבירה, ככה עושים את זה כמו שצריך.
כן.
ככה מציגים את דור ה-X, או יותר נכון, ככה דור ה-X לכאורה מציג את עצמו בצורה טובה.
זו גם הסיבה שנגיד מועדון קרב מחזיק. זה סרט על דור ה-X שמסביר לך את דור ה-X. הוא לא בא ואומר לך, זה דור ה-X, הכל חרה, הכל בסה, בוא נלבש שחור.
וכמו מועדון קרב, טריינספוטינג למשך הרבה זמן קיבל יותר מדי מעריצים שלא הבינו את זה, שציטטו את, אתה יודע, choose life באופן לא אירוני.
כן, למי שלא יודע...
יו, מן, זה כדי להילחם בבורגנות.
למי שלא יודע, choose life, המקור שלו זה מין קמפיין שהיה בסקוטלנד בשנות ה-80, נגד סמים. ולכן בסרט, כשהסרט נפתח בנאום שמצטט את הסלוגן הזה, אז הכוונה היא לא לומר, היי ילדים, אל תעשו סמים, כי זה לא מגניב. הכוונה היא לומר, יש לך בחירה, וגם אנחנו, הנרקומנים, מכירים את הקמפיין הזה, אנחנו פשוט לא מקשיבים לו.
לא, לא, לא. אני חושב שהבעיה שיותר מדי מהמעריצים רידדו את זה לרמה של מסר אנטי-בורגני פשוט של כזה, היי, אל תבחרו בחיים, עדיף להישרף מהר מאשר, כמו שיותר מדי מעריצים של מועדון קרב, אמרו, המסר
של הסרט, יש.
כן, המסר של הסרט הזה הוא שצריך להשמיד את המבנים הקפיטליסטיים המודרניים ולחזור לימי שמערות.
כן.
ונשים הם השטן.
אוקיי, בעיקרון, אם אתם הייתם מסתדרים בתור דמות בסרט, אתם כנראה לא הבנתם אותו.
שזה גם מתאים לטריינספוטינג.
כן.
זה למה שני הסרטים האלה הם כל כך טובים.
אכן. וגם שניהם, אגב, ציינתי שבטריינספוטינג יש הרבה דברים שהיו לא מוכרים עדיין מבחינת העשייה שלו. מועדון קרב גם, וגם ספרות זולה, גם כן, שלושה סרטים משנות ה-90, שעושים דברים שהיום אנחנו כל כך רגילים לראות, שאנחנו שוכחים שמישהו היה צריך להתחיל אותם.
אני מסכים. ההבדל הגדול בין טריינספוטינג לספרות זולה ומועדון קרב, מועדון קרב קצת פחות, אבל בעיקר ספרות זולה.
חוץ מהמבטא?
זה שהוא בכוונה, למרות כל האמצעים הצורניים המאוד מוגזמים שהוא משתמש בהם, בבסיסו הוא מאוד ריאליסטי, והוא לא, הוא לא סרט על קולנוע, הוא לא סרט על ייצוגים. וספרות זולה עם כל...
זה ההפך.
כן, עם כל הכישרון של טרנטינו, תמיד היה במאי שעסוק באופן אובססיבי בקולנוע. ומאוחר יותר הוא קצת הרחיב את המנהר שלו אני במאי, שמתעסק איך שאנחנו מספרים סיפורים, איך שסיפורים מעצבים את המציאות. וטריינספוטינג זה סרט שאומר, יואו, הנה אחר של המציאות.
מילולית, כאילו, כן. בתוך האסלה.
כאילו, רק שהוא לא אומר יואו, כי בסקוטלנד לא אומרים יואו.
לא.
הם אומרים...
אוי.
אוי.
לא, זה אוסטרלי.
כאילו, אני מניע, איך יש לך בסקוטלנד, כן.
יותר איי.
איי.
כן, איי.
איי.
כן, זה.
אז טריינספוטינג אחד, סרט נהדר.
כן, מחזיק מעמד יפה מאוד.
קשה לצפייה, מודה, אבל זה שווה את זה.
ואם אתם מסכנים איתנו, או שאתם סכנים או שאנחנו סכנים, תלוי מי אתם.
מעניין באמת לראות איך מישהו מהדור הצעיר יגיב לזה.
הוא פחות התרשם כנראה.
אתה אומר כי הרבה יותר מדי אנשים העתיקו את זה?
כן. מצד שני כאמור, טריינספוטינג 2, אמרנו, הוא עומד יפה בפני עצמו כסרט... כקומדיית פשע.
ועוד פעם, האנשים האלה היו ממש לא מוכרים כשהם התחילו, והסרט הזה די כאילו שיגר שורה של קריירות מאוד מאוד נשגשגות. זה ממש מרשים.
כולל הבמאי.
וואו, לא היה לנו הרבה דברים רעים להגיד, זה הופך את הפרקים לקצרים.
כן, בסה. אל תדאג, שבוע הבא אני חושב שיהיה לי.
טוב, אז עד הפעם הבאה, אני צטום שפירה.
אני אביעד שמיר.
נפגש בסרטים. Just a perfect day Drink sangria in the park And then later When it gets dark we go home
just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you sow. You're going to read just what you sow.